Vabbè. טוב, ברוכים הבאים לכולם, אני שמח מאוד לראות פה ציבור גדול שבא ללמוד. מה שאנחנו עוסקים זה מצוות הישיבה בסוכה. העניין הזה של ישיבה בסוכה, דבר שצריך להגדיר אותו. אנחנו יודעים באופן כללי שצריך לשבת בסוכה 7 ימים, אבל מבחינה הלכתית, השאלה אם יש לנו הגדרה מדויקת. מתי אנחנו צריכים בסוכה? מתי מותר לנו לצאת? איזה דברים לעשות? כן? איפה ההגדרה של העניין הזה? יש כל הזמן התלבטויות ושאלות. כמובן שאנחנו לא נוכל במסגרת המצומצמת הזאת לפרט את הכל, אבל קצת עקרונות לגבי העניין הזה. עקרונית כתוב שצריך לשבת בסוכה. היינו יכולים לחשוב, אז יש לנו פסוק, יש לנו לימוד שחכמים אמרו, תשבו כן תדורו, שזאת ההגדרה של המצווה, תשבו כן תדורו. לולי ההגדרה הזאת, אם החכמים לא היו אומרים תשבו כן תדורו, לא היה כתוב תשבו כן תדורו, היה כתוב רק בסוכה תשבו 7 ימים, אז היינו מבינים שצריך להיות כל הזמן בסוכה. כמובן חוץ מכל מיני דברים הכרחיים שאדם חייב לצאת רגע כדי לעשות דבר כזה או דבר אחר, אבל באופן בסיסי לכאורה, לולי הלימוד הזה שחכמים לימדו אותנו, שתשבו כן תדורו, אז היינו אומרים שזהו, פשוט לשבת בסוכה. שזה מצווה מתמשכת, 7 ימים, צריך לשבת בסוכה. מה? שמה? לימוד תורה זה לא זמן סמלי. יכול להיות, אני לא חושב ככה, אבל יכול להיות. כלומר, תשבו כאן תדורו, מובא כל הזמן כסיבות לפתור. שמצטער פתור ועובד דרכים פתורים, ואלה פתורים, כלומר, משמע שבלי זה, אז היה חיוב יותר מקיף. ותשבו כאן תדור, הוא בא איכשהו לצמצם את החיוב. מה להגדיר את זה? ככה, אני חושב משמע ברוב המקומות, תשבו כאן תדור, נראה לי שהוא בא לצמצם. אם כי לא תמיד. בכל אופן, אז באו חכמים ולימדו אותנו. תשבו, זה לא הכוונה לשבת ממש, אלא הכוונה לגור. כמו שכתוב שיעקב ישב במצרים, אז הכוונה שהוא גר במצרים, כן, לשבת מלשון לגור. ככה זה מאוד מסתבר העניין הזה וכו', שלשבת זה מלשון לגור, וככה חכמים הגדירו את המצווה הזאת. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, אנחנו כולם יודעים, זה אומר שאכילה ושינה זה חייבים לעשות בסוכה, כיוון שאדם מקפיד תמיד לאכול אכילת קבע ולישון בסוכה, דברים אחרים אפשר לעשות מחוץ לסוכה. זה ההנחה הפשוטה שמזה לומדים תשבו כן תדורו. כלומר, אתה חייב להיות בסוכה רק באותם דברים שאתה תמיד מקפיד לעשות בבית. הדברים שאתה לא מקפיד תמיד לעשות בבית, אז אתה יכול לעשות מחוץ לסוכה. זה לכאורה הדין הפשוט שכולנו יודעים את זה. אבל בכל אופן אנחנו צריכים להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת. העניין הזה שתשבו כן תדורו, מה בדיוק הכוונה בעניין הזה. וכאן אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין הדברים שהם חובה לבין הדברים שהם לא חובה, אבל יש בהם קיום של המצווה. כלומר, גם אם אתה לא חייב להיות בסוכה, אבל כאשר אתה נמצא בסוכה, אז אתה בכל זאת מקיים מצווה. או שלא. אולי אתה לא מקיים, אולי רק יש דברים שאפילו אם תהיה בסוכה, לא תקיים מצווה. כלומר, אנחנו צריכים פה לעשות את ההבחנה בין הדברים שהם חיוב, לדברים שיש בהם קיום של המצווה, של לשבת בסוכה. מה צריך להיות המינימום שאנחנו צריכים לעשות בסוכה כדי להגדיר את זה כקיום של המצווה? או האם בכלל צריך מינימום כזה? יש שאלה כללית לגבי מצוות סוכה, אם להגדיר את זה כמצווה שהיא מצווה, קוראים מצווה חיובית או מצווה קיומית. אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. זו שאלה אחרת. זה, יש בזה מחלוקת בין המנחת חינוך, להתוון דאורייטה ועוד. זה יותר קשור להשוואה שבין סוכה למצה. כי אנחנו יודעים שבמצה לא מברכים על המצה כל שבעה. ובסוכה מברכים כל שבעה על הסוכה. אז יש בזה דיונים. האם סוכה, יש, רואים את זה כמצווה יותר שאתה חייב לקיים אותה ולכן תקנו ברכה, או שגם סוכה בעצם, אם אתה תיאורטית, אם אתה יכול לא לאכול ולא לישון שבעה ימים, אז אל תקיים את המצווה, הכל בסדר. כן? אם אתה מצליח שבעה ימים לשתות קפה ולא לישון, אז הכל בסדר, אתה יכול להישאר בחוץ ואין לך שום בעיה. או שבכל אופן מצוות סוכה היא מצווה שמחייבת אותך יותר מאשר מצה. ומצה זה די ברור, שאם אתה לא רוצה לאכול, חוץ מהלילה הראשון, אז אל תאכל מצה. והכל בסדר, לא חייבו אותך. אבל אני לא נכנס למחלוקת הזאת. אני נכנס רק בתוך העניין שתשבו, כן תדורו, כן, מה המשמעות. מתי יש פה חיוב ומתי יש פה קיום. אז אנחנו נראה קודם כל שתי אפשרויות שלא נפסקו להלכה, אבל בכל אופן עצם ההתייחסות אליהם תכניס אותנו לאיזושהי הגדרה מסוימת. כן? אפשר כאילו להבין.
כשאנחנו אומרים
חיוב
זה אומר שאם לא קיימתי
ביטלתי עשה? כן, כן, בהחלט. זה הכוונה. שאם לא קיימת אז ביטלת מצוות עשה. אפשר להבין, תשבו כאן תדורו, לומר שהסוכה זה יהיה הבית שלך. שבעה ימים תייחד לסוכה, כאילו זה הבית. שואלים אותך, איפה אתה גר? בסוכה, זה הבית שלי. זהו, זאת כל ההגדרה. בעצם שאתה תתייחס לסוכה, כאילו זה הבית שלך. זה מה שנדרש ממך. אבל לא נדרש ממך דברים ספציפיים, דברים מסוימים. כן? גם אם אתה שבעה ימים בחוץ, אבל אם אתה יודע שזה הבית שלך, אז קיימת את המצווה. המצווה היא שתתייחס לסוכה כאילו זה הבית שלך. תשבו כאן תזור. ואז זה מצווה אחת בעצם. אדם הולך לבית כנסת, אז מה, הוא יוצא מהסוכה, הוא הולך להתפלל, אבל עדיין הוא מקיים את המצווה, כי עדיין הסוכה זה הבית שלו. זה שכרגע הוא לא נמצא בבית, אבל זה לא אומר שהסוכה היא לא הבית שלו. כן? הסוכה היא הבית שלו. זה שהוא לא נמצא שם עכשיו, הוא לא נמצא כי הוא הולך לעשות משהו אחר. אבל מבחינתו, מבחינת המודעות שלו, תודעה שלו, ההתייחסות שלו, ששואלים אותו איפה הבית, הבית בסוכה. אז הנה, קיימתי את המצווה. זה תשבו כן תדור. זה אפשרות אחת, שהיא אפשרות כמובן מאוד מרחיקת לכת, שבעצם אומרת שהקיום של הסוכה לא משנה בכלל כמה זמן אתה לפועל בסוכה. אין לזה שום משמעות. אם אתה נמצא 10 שעות ביום או 30 שעה ביום. או בכלל לא. העיקר שקבעת את זה כמו הבית שלך. שהסוכה היא כמו הבית שלך.
יש עוד דוגמה למצווה שזה רק בתודעה?
לא, יש פה מעשה, כי בנית את הסוכה. ויש לך סוכה, אתה הכנסת לשם את השולחן, את המיטה, את הדברים היפים. הפכת את זה לבית. כן? אז ברגע שהפכת את זה לבית, אז עכשיו דעות שלך בפועל, למשל יש לנו מצוות מזוזה, אז חייב להיות לך מזוזה בבית הבית, אז שמת מזוזה. אז עכשיו אם יצאת מהבית הזה, אתה לא מקיים מצוות מזוזה. לא מודדים את הקיום של המזוזה, כמה שעות אתה נמצא בבית, וכמה אתה מחוץ לבית. זה לא הקריטריון. לא אמרו שבבית שלך יהיה מזוזה. לא למצווה. אז כל זמן שזה הבית שלך, שבו אתה גר, אתה צריך שיהיה מזוזה. אם אתה נוסע לחודש, אז יש כאלה שיגידו, טוב. עכשיו החלפת בית, אז זה לא עוזר שיש לך מזוזה בבית הקודם, אז איך עושים מזוזה בבית החדש. אבל בעיקרון מצוות מזוזה היא לא קשורה לנוכחות הפיזית בבית, כן? קשורה לכך שבבית שלך יהיה מזוזה. אם בבית שלך יש מזוזה, קיימת את המצווה. אז אתה יכול להגיד אותו דבר, יש לי את הסוכה, הסוכה זה הבית שלי. זהו, מדי שאני נמצא, אני נמצא, מדי שאני לא נמצא, אני לא נמצא. אין בכלל הגדרה.
לא, אבל זה רק אומר שאם אני בפועל נמצא בבית שלי, כן? זה אומר שאני מגלה את המודעות שלי ואת התודעה שלי שהסוכה היא לא הבית שלי.
או, זה יכול להיות, אז תכף נגיע לזה. רק שנייה, תכף נגיע לזה. שזה שאלה איך מגדירים בית, כן? אני חושב שזאת ההסבר פה בגמרא, במקור הראשון שיש לכם פה, לגבי העניין של הברכה. כל הנושא שלנו, מתוך הברכה אנחנו יכולים לנסות להסיק מסקנות. אז יש פה שיטה שאומרת שמברכים על הסוכה רק פעם אחת כל שבעת הימים. זה לא משנה כמה אתה נכנס, כמה אתה יוצא. פעם אחת אתה מברך על הסוכה לכל שבעת הימים וזהו. אתה לא צריך לברך יותר על הסוכה. כן? אמר רבי יהודה אמר שמואל, לולב שבעה וסוכה יום אחד. זאת אומרת, דעת שמואל שאתה מברך על הסוכה פעם אחת כל שבעת הימים. כן? אז לכאורה, למה רק פעם אחת? כל פעם שאתה נכנס לסוכה, אתה מקיים מצווה, תברך. למה אתה מברך רק פעם אחת? גם לא משנה אם עשית הפסק גדול, הפסק קטן. כן? הוא לא מגביל את זה בהסחת הדעת, או במשהו כזה. פעם אחת. לכאורה, צריך להסביר את שמואל, כפי מה שהסברנו עכשיו. שבעצם ברגע שקבעת את הסוכה כבית שלך, קיימת את המצווה. והמצווה היא כל שבעת הימים, אבל זה מצווה אחת. אין פה...
לכאורה, זה רק
אחרי
שאנחנו יודעים מה שחזר אומרים, תשבו
תהיה רוח.
אם אנחנו מסתכלים את שבעת הימים, אם לפי השיטה הזאת, בתורה יצאו כתוב, תבנו סוכה. אם היו... אז אתה בונה סוכה,
זה...
שם את זה
בבית
שלי, במשך השבעה ימים
האלה,
תבנו סוכה,
ועכשיו אתה בונה את הסוכה, ואתה גם צריך בכל אופן לעשות משהו שיבטא את זה, שזה בית, לא מספיק לבנות. אדם שבונה, לא מספיק לבנות. קביעת מזוזה.
קביעת הסוכה.
כן, קביעת מזוזה זה מעשה של מצווה, כן? אבל אתה צריך איזשהו מעשה פה שלבנות זה לא מספיק. כי אדם יכול לבנות הרבה דברים, והוא לא מתייחל לזה כאילו זה הבית שלו. יכול לבנות גם מחסן, יכול לבנות מוסך, יכול לבנות הרבה דברים, כן? צריך להתייחס לזה, מה?
בירושלמי אבני סוכה מברך.
מברך, אבל עדיין זה לא אומר שהוא קיים את המצווה, שהוא יצא ידי חובת סוכה. הוא מבין שיש מצווה לבנות, יש גם מצווה להיות בסוכה, גם לפי ירושלמי, כן? אז צריך איזשהו מעשה, אז אולי הכזית הראשון שחייבים בלילה הראשון, אולי זה יהיה המעשה, לפחות פעם אחת. שתקבע סעודה בסוכה, שתראה שזה הבית שלך. אבל אני חושב, בכל אופן, שזה ההסבר של שיטת שמואל, שהוא אומר שמברכים רק פעם אחת לכל שבעת הימים, מכיוון שזהו, קבעת את זה כבית שלך. עכשיו, מכאן ואילך, קיימת את הנדמה וגמר.
לפי זה, רבי יוחנן חולק על הדבר הזה או לא?
רבי יוחנן חולק.
אני אומר בדבר אחר לגמרי.
רבי יוחנן אומר, כי אתה רבי נאמר רבי יוחנן, אחד זה ואחד זה שבעה. לפי רבי יוחנן צריך לברך. כל שבעת הימים. אז כנראה שהוא לא מקבל את ההגדרה הכללית הזאת.
הוא מדבר עוד אורייתא בדרבנן, הוא לא מדבר עוד.
לא, אבל אחר כך...
משהו בנוגע לאופי החיוב, לא לאורייתא בדרבנן שלו.
טוב, אז בכל אופן, זה... בסופו של דבר זה לא בגלל אורייתא בדרבנן. כי זה המסקנה, כי אתה רבי נאמר, יוחנן אחד זה ואחד זה שבעה. כלומר שגם לולב... וגם סוכה, כלומר זה לא בגלל שזה דאורייתא וזה דרבנן, אלא דבר יותר עקרוני. כן, זה המסקנה של הגמרא, שזה... ההבדל הוא לא בשאלה אם זה דאורייתא או דרבנן.
יכול להיות שגם המסקנה אנחנו מקבלים את עצם העיקרון שם, שהמצווה באמת מתקיימת כל שבעה באופן רציף, אבל הדין הוא שמברכים, להגיד לו שמברכים על מעשה, שאנחנו מוצאים שצריך לברך על מעשה.
כן, אבל בדרך כלל... אם זה מצווה אחת, אז מברכים פעם אחת. אין סיבה לברך כל פעם. אתה צריך במעשה, אז פעם הראשונה שאתה נכנס. אבל אחר כך אתה לא דורך כל פעם שאתה נכנס.
אפשר לדעת ספירת העומר. גם לפי, גם אנחנו מבינים בספירת העומר, יש שני מבינים שתורת מצווה אחת, אנחנו מברכים בכל לילה ולילה, כיוון שמעשה המצווה שאנחנו מקיימים אותו בכל לילה ולילה.
טוב, טוב, טוב. יכול להיות, אבל בספירת העומר זה שונה, כן? כי בספירת העומר הרעיון הוא שכשאתה מברך אתה מקיים את המצווה. כשאתה סופר אתה מקיים את המצווה. אבל פה הרעיון הוא שאנחנו אומרים שאתה בעצם את המצווה מקיים כל הזמן. כיוון שאילו... כן, אבל כאילו יש קיום רציף. הרעיון הוא להגיד שיש קיום רציף. כיוון שמתכנתך זה הבית שלך כל הזמן. גם כשאתה נמצא בבית כנסת, הסוכה היא מוגדרת כבית שלך. וזהו, ובזה שכל זמן שלא קבעת בית אחר. אם אתה הולך לאכול אכילת קבע במקום אחר, אז כאילו אתה קובע בית אחר. אז אתה מבטל את המצווה. אבל כל זמן שלא עשית משהו שעקר את הקביעה הראשונה, אז זה הבית שלך כל הזמן. אז לכן אתה מקיים את המצווה כל הזמן. אז לכן פחות מסתבר שיצטרכו לברך. בספירת העומר יש מעשה מצווה בספירה. אבל כאן התפיסה היא כאילו שזה מעשה שהוא מתמשך. נכון, נכון, אבל חנוכת בית זה לא מצווה.
לא, לדוגמה, החינוך של הבית, עושה חינוך של הבית, לא קורה מה זה מקבל את חינוך
מבית. הוא קיים, ברגע שנכנס פעם ראשונה, אז הוא קיים את זה. אפשרות אחרת, שגם לא נפסקה להלכה, אבל שהיא כאילו מבטא משהו אחר, זה שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, הרבה עשר סעודות חייב להם לאכול בסוכה, והגמרא אומרת, מה ידעה מה זה רבי אליעזר? תשבו כן תדורו. כלומר, רבי אליעזר, ברגע שאמרו תשבו כן תדורו, אז זה לא מספיק התודעה, אלא צריך להיות המעשה. צריך להיות מעשה שמוכיח שזה ממש הבית שלך. והמעשה הוא דווקא 14 סעודות. כן? כיוון שבבית בדרך כלל אדם אוכל 14 סעודות, אוכל כל יום שתי סעודות, אז אומר רבי אליעזר, כדי לקיים את התשבו כן תדורו, אתה חייב לאכול 14 סעודות בסוכה. כלומר, המצווה היא חייבת לבוא לידי ביטוי באופן מעשי, והביטוי המעשי זה דווקא אכילה. כי דווקא אכילה זה דבר שמבטא את זה שזה הבית שלך. כיוון שאכילת הרעי אתה יכול לאכול גם בחוץ, אז גם אם תאכל הרעי בבית, אתה לא מוכיח שזה הבית שלך. כי את זה יכלת גם לעשות בחוץ. כדי להוכיח שזה הבית שלך, אתה חייב דווקא לאכול סעודות. כי רק סעודות זה הדבר שאתה עושה דווקא בבית. אז לכן אומר רבי אליעזר, אתה חייב לאכול 14 סעודות בסוכה. רק ככה אתה מוכיח שבאמת הסוכה זה הבית שלך, ותשבו כן תדור.
אם אתה עושה הכל 14 או כל יום 2?
זה עקרונית, זה כל יום 2. כן, אז זה צריך להיות שתיים. הוא אומר אחת ביום ואחת בלילה. הוא אומר אחת ביום ואחת בלילה. ככה כתוב במשנה, אחת ביום ואחת בלילה. צריך להיות כמו בבית. בבית אוכלים אחת ביום ואחת בלילה, לא אוכלים. רק ערב יום כיפור אוכלים הרבה סעודות ביחד. כן? אז זה לכאורה הדעה השנייה, שהיא גם לא נפסקה להלכה. גם רבי אליעזר נפסק להלכה, אם כי הרבה יש כותבים שכהידור מצווה זה הנהגה טובה, זה טוב באמת להשתדל לעשות 14 סעודות בחג, אבל זה אולי מצד שמחת יום טוב, אבל זה לא נפסק להלכה.
רבי אליעזר אפשר להבין
כן
שהוא פותר יותר משינה,
הוא מרגיש דווקא את האכילה. אני לא חושב שהוא פותר משינה. כן, אבל הוא לא, אני לא חושב שהוא פותר משינה. הוא אומר לך את המינימום, הוא אומר לך מה שאדם חייב. הוא אומר לך את המינימום, מה המינימום שחייבים. ברור שחייבים, וגם אם אדם יעשה יותר מ-14 סעודות, גם ברור שהוא חייב לעשות את זה בסוכה. כי הוא אסור לעשות את זה מחוץ לסוכה. אבל הוא אומר לך את המינימום. בדרך כלל, מה אנחנו מבינים באופן פשוט? אנחנו מבינים באופן פשוט שלא ככה. כלומר, לא כרבי אליעזר ולא כשמואל, אלא אנחנו מבינים באופן פשוט שכל פעם שאדם נכנס לסוכה ומקיים, זה לא, אין קיום מתמשך שאתה כל הזמן מקיים את המצווה איפה שלא תהיה. אלא קיום הוא כשאתה נמצא, כשאתה נמצא, כשאתה נכנס לסוכה, אז אתה מקיים את המצווה. אם אתה לא בסוכה, אז אתה לא מקיים את המצווה. אז מצד אחד אנחנו מבינים שהקיום הוא דווקא כשנמצאים, ומצד שני אנחנו מבינים שהחובה זה רק אכילת קבע ושינה, ומתי שאתה, שאר הדברים אתה יכול לעשות כפי שאתה רוצה. אתה יכול לעשות בפנים, ואתה לא יכול, ואתה יכול לעשות בחוץ. זה ברור. כלומר, יש חיוב ויש קיום. החיוב הוא באכילה ובשינה, הקיום הוא בכל דבר שאתה עושה בסוכה, ולכן הרמב״ם פוסק, כל זמן שיכנס לשב בסוכה, כל שבעה מברך. קודם שישב, כשנותן זמן לשב בסוכה. כלומר, הרמב״ם לא אומר שדווקא כשאוכלים, אלא הרמב״ם פוסק שמברכים על הסוכה מתי שרוצים, כל פעם שנכנסים, אז אנחנו רואים בתוך הרמב״ם ש... מה? כן, נוהגים ככה, כן. אנחנו רואים לפי הרמב״ם שיש קיום כל פעם שנכנסים. הקיום הוא לא קיום אחד כולל, אלא כל פעם מחדש מברכים. וקיום גם כאשר זה לא אכילה ושינה, אלא כל נוכחות בסוכה בעצם היא קיום של המצווה. לכן אומר הרמב״ם שאפשר לברך. כן? זה לא רשות, אלא זה חיוב. ברגע שאתה נכנס לסוכה, אתה מקיים את המצווה של סוכה, ולכן אתה יכול לברך על הדבר הזה.
אבל אומר, נכנס לשבת.
לשבת, כן.
מה זה ישכנס לשבת?
כן, אבל השבת זה לאו דווקא לשבת, זה לכתחילה עדיף לשבת, אבל להיות בסוכה.
ככה משמע למה, שזה דווקא לשבת.
כן, זה אומרים אבל שזה...
פני הישיבה.
נכון, נכון, אבל אומרים שזה רק לכתחילה כזה. וגם אם לא יושבים בפועל, גם אם הוא מטייל בסוכה, אז הוא גם מקיים את המצווה. כן? כתוב שגם מטייל. מטייל, זאת אומרת שהוא נמצא שם. וקורא עיתון.
הוא אומר אבל שאוכל ושוטה ודר בסוכה.
כן.
אז אם אנחנו רואים שאוכל ושוטה זה ההגדרה של דר בסוכה, אז הרמב"ם בעצם אומר פה עוד, עוד דבר, שיש אוכל ושוטה ויש דר. אז מה זה הדר?
הדר זה שהוא נמצא שם. שהוא נמצא בתוך הסוכה, שהוא כל דבר שהוא עושה במקום לעשות בבית הוא עושה את זה בסוכה. זה נקרא לכאות, זה נקרא עניין של דר בסוכה.
אנחנו לא רואים פה
אוכלה
בין חיוב וקיום.
נכון, גם לפי הרמב״ם אכילת הרע אפשר לעשות בחוץ.
זה שהוא מינימום שהרמב״ם מחייב אותי לילה ראשון.
לילה ראשון זה לפי כולם, צריך לאכול כזית בסוכה. כן, זה ברור, על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח. לילה ראשון חייבים לעשות בסוכה, וזה לא מצווה קיומית במובן שזה רשות, כן? זה מצווה במובן שאתה מכניס עצמך למצב של חובה, ואז אתה מקיים. כלומר, כשאתה, נגיד אם אתה רוצה לאכול, אז כמו בציצית. ציצית זה לא מצווה שהיא רשות. אתה יכול לא לבוא ציצית. אז ברגע שאתה לובש ציצית, אתה חייב! כן? ארבע כנפות. ברגע שאתה לובש ארבע כנפות, אתה חייב לשים ציצית. כלומר, יש נסיבות שבהן אתה נכנס למצב של חיוב. זה לא חיוב מוחלט כמו תפילים שאתה חייב להניח כל יום, אבל יש נסיבות מסוימות שמכניסות אותך למצב של חיוב. אז אם אתה לא רוצה לאכול, אתה יכול להישאר בחוץ. אבל אם אתה רוצה לאכול, אז עצם הרצון שלך לאכול לעשות סעודה, זה מחייב אותך. אבל לפי הרמב״ם, אתה יכול להגיד שלא רק אכילה. אלא כל דבר, ברגע שהחלטת שאתה רוצה להיות בבית, במקום להיות בבית אתה נמצא בסוכה, אז אתה מקיים את המצווה. כן, מה? לפי הרמב״ם, כן. גם אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה לשמוע דיסק. כן? אז אתה צריך לברך לפי הרמב״ם, אתה יושב בסוכה.
יש ישיבת קבע ויש ישיבת ארעי.
אני לא יודע, לא יודע, מה נקרא ישיבת הרעי, אני לא יודע. טוב, יש אבל את הראשונים שחולקים על הרמב״ם, כן? יש את הרגשים שחולקים על הרמב״ם, אומרים שמברכים רק בזמן האכילה, כפי שאנחנו נוהגים הלכה למעשה, שרק בזמן האכילה לא מברכים כל פעם שנכנסים. הגרמנים נוהגים כמו הרמב״ם, אנחנו נוהגים רק בזמן האכילה. אז כאן השאלה איך להבין את הראשונים האלה שנוהגים רק בזמן האכילה. אז יש מספר אפשרויות. האפשרות אולי קיצונית, שאנחנו לא אוהבים אותה, כן? שבאמת לפי השיטה הזאת, המצווה, אתה מקיים את המצווה רק באכילה. לכן אתה מברך רק על אכילה. על השינה, הוא אומר, אולי לא תירדם. ככה מובא, אם ראיתם את זה פה, כן? כלומר, עקרונית, היית צריך לברך גם על השינה, אבל אולי לא תירדם. נו, ואם אני לא ירדם, אבל עצם זה שהלכתי לישון בסוכה, כבר קיימתי מצווה. גם אם אני לא ארדם בסוף. כן? יכול להיות שאני לא ארדם. אבל דבשתי פיג'מה, נכנסתי למיטה, הלכתי לישון, מה זה לא מצווה? המצווה זה רק לישון בפועל.
זה מצווה כמו
לשבת בסוכה סתם. אז זה מצווה כמו... כאן. אז זאת אומרת, שיכול להיות לפי שיטתם, באמת לשבת סתם, זה לא מצווה. שלא מברכים על זה, כי פי שיטתם זה לא מצווה. המצווה היא רק או שאתה אוכל, או שאתה ישן. כמובן אנחנו לא, אני חושב שלא פוסקים ככה, ואנחנו לא אוהבים את זה, כי אנחנו רוצים להרגיש שעושים מצווה כל רגע שאנחנו בסוכה. לא רק שאוכלים, יושנים, כן? אבל בכל אופן, יכול להיות, תיאורטית, אפשר להסביר את השיטה הזאת, שבאמת ככה הם מבינים. ומה הסיבה לזה? הסיבה לזה, כמו שאמרנו קודם, בדברי רבי אליעזר, כלומר, אם אתה אומר שתשבו כן תדורו, אז המצווה היא דווקא לעשות דברים שבהם אתה מוכיח שזה הבית שלך. אם אתה עושה בסוכה משהו, אבל אין לך בכלל הוכחה שזה הבית שלך. אולי זה לא הבית שלך, אולי זה סתם אתה נמצא פה בטעות. הגעת לפינה הירוקה שבה אזור והתיישבת. אז מי אומר שזה הבית שלך? כן, יכלת לעשות את זה גם בגן. אם אתה אוכל, זה אתה עושה רק בבית. אז עכשיו קיימת את המצווה. כי על ידי האכילה אתה מוכיח שזה הבית שלך, אז רק עכשיו אתה יכול לברך. כלומר שבעצם הקיום הוא קיום של אכילה ושינה. ובשאר כאילו אין כל כך קיום. אז זה שיטה קיצונית. אני לא חושב שבאמת ככה צריך לראות את זה.
לפי השיטה הזאת איך אומרים קריאת שמע למיטה? אדם יכול גם לא להירדם.
כן, יש כאלה א' שלא מברכים באמת בגלל העניין הזה, אבל כנראה שיש חזקה שנרדמים בבית ובסוכה אין חזקה כזאת. אני יודע, אולי יש יותר מנהג חב"ד שלא ישנים בסוכה. רק חבל שלא ישנים בסוכה, כי הם אומרים כזו קדושה גדולה יש בסוכה, איך אפשר להירדם? כן? אז טוב, אנחנו משתדלים לישון בסוכה.
ביטוי של בית בשינה יותר אפילו יותר מאכילה.
נכון, לכן אפילו שנת הרי כתוב שלא ישן, אבל בסדר, אבל בכל אופן זה תוספות, כן? נכון, נכון, זה דומה למצה. טוב, אם אנחנו אומרים לא ככה, ההשוואה למצה היא השוואה טובה, ובדרך כלל משווים את זה למצה. רק שכולם שואלים את השאלה הזאת, למה במצה לא מברכים שבעה ימים? יש על זה כמה וכמה תשובות. אני הזכרתי את זה קודם, אני לא רוצה להאריך בזה, כן? התשובה הפשוטה היא שבסוכה, המעשה שוכה זה מעשה יותר מעשה מובהק של מצווה. מכיוון שאם זו לא הסוכה, היא לא אוכל בבית. המעשה של האכילה של מצה הוא לא מעשה מובהק של מצווה. כי בסופו של דבר אתה אוכל כי אתה רעב. אין לך משהו אחר לאכול. אסור לך לאכול לחם, כן? אז אתה אוכל כי אסור לך לאכול לחם, לא בגלל שזה מצווה לאכול מצה, כן? כלומר, אכילת המצה היא לא מבטא באופן מובהק את העובדה שזה מצווה. אדם אוכל כי הוא רעב, אז אדם גם בסוכות אוכל כשהוא רעב, אבל בסוכות כשהוא רעב הוא אוכל בבית, הוא לא צריך לאכול בסוכה. אז אם הוא אוכל בסוכה, אז יש פה מעשה יותר מובהק של קיום המצווה. ולכן בסוכות מברכים ובמצב המברכים יש טוב, זה נושא אחר, נושא רחב יותר. בכל אופן נחזור לעניין שלנו. אם אנחנו רוצים להבין לא ככה, אנחנו רוצים להבין שהנה חינמי וכולנו באמת מקיימים מצוות סוכה כל פעם שנכנסים לסוכה, כל פעם שנמצאים בסוכה מקיימים מצוות סוכה, לאו דווקא כשאוכלים. אז למה לברך רק באכילה? אז יכול להיות שפשוט זה עניין טכני. כיוון שאדם נכנס ויוצא ובא וקשה להגדיר מה זה הפסק ומה זה לא הפסק, כן? מצווה שהיא נמשכת, אז לא תקנו עליה ברכה כל רגע. הדוגמה לזה, תלמוד תורה, כן? אנחנו לא מברכים כל פעם שלומדים, מברכים בבוקר על כל היום. למה מברכים בבוקר על כל היום? לכאורה, אני צריך לברך כל פעם שלומדים, תברך. שלנו דו וציוונו, לעסוק בדברי תורה. למה לא מברכים כל היום? אז כיוון שקשה להגדיר הפסק פה. כן? מתי זה נקרא שישיח את דעתו, לא ישיח את דעתו? מתי זה נקרא הפסק? כן? זה דבר שהוא מתמשך. אז כיוון שמצווה שמתמשכת, אז קבעו שאתה מברך פעם אחת, ואתה מתכוון לכל היום. אז אותו דבר אתה יכול להגיד גם בסוכה. בעצם היית צריך לברך כמו הרמב״ם. כל פעם שאתה נכנס היית צריך לברך. אבל מה? גם תוספות הרי, גם תוספות בסוכה אומר שאפשר לברך הרבה פעמים, כן? אבל החכמים רצו לתת לנו הגדרות יותר ברורות, שלא נסתבך, כן? אתה יושב בסוכה ופתאום אתה יוצא רק למכולת, להביא חלב. זה נקרא הפסק או זה לא נקרא הפסק? לא ברור, זה נקרא הפסק. סך הכל קפצת על 5 דקות, אתה רוצה לחזור לסוכה תכף. אבל תברך עכשיו עוד פעם.
ואם אני אוכל סעודה מוברת בפת המזון ואחר כך רוצה מוגה, אני לא יצאת.
בסדר, אבל לא יצאת. אם לא יצאת אז אין בעיה.
לא, אז אני יוצא למטבח לביא את העוגה, אני יוצא
למכולת. זה נכון. אם אתה עושה דברים רצופים, אז השאלה הזאת יכולה להישאל. אבל בדרך כלל ההנחה הייתה שיש 2 סעודות ביום. ולכן זה פותר לך את הבעיה. יש באמת שאלה. אדם שאוכל סעודה בבוקר ולא יצא מהסוכה כל היום, ואוכל סעודה בערב עוד פעם, האם הוא יברך עוד פעם? כיוון שהוא לא יצא כל היום. באמת זה קצת תלוי במה שאמרנו עכשיו. אם אנחנו אומרים שבין הסעודות הוא לא קיים את המצווה, אז יברך עוד פעם. מכמה מצווה זה אכילה, שיברך עוד פעם. אם אנחנו אומרים שבעצם כל היום הוא מקיים את המצווה, אז הוא לא צריך לברך עוד פעם. כיוון שהוא כבר בערב בבוקר, הוא נשאר כל הזמן בסוכה, הוא לא צריך לברך עוד פעם. מה? נכון, גם למחרת הוא לא יצטרך, אם הוא לא יצא מהסוכה בכלל, אבל כל אחד יוצא פעם, הולך לבית כנסת. לא, שמואל מדבר אפילו שהוא יוצא. אפילו שהוא יוצא, שמואל לא אומר שמדבר שהוא לא יוצא. שמואל בפירוש מדבר אפילו שהוא יוצא, ואפילו שהוא עושה הפסקה גדולה וכו'. ברור שמואל שהוא מברך רק פעם אחת. אז זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת, מה שמופיע פה בראש, בשם רבנו תם, שהוא אומר, ורבנו תם פרט לפי שעיקר הקבע שאדם עושה בסוכה היא אכילה, אבל שאר טיול ושינה שעושים בסוכה תפלים לגבי האכילה והיא פטרתן. כלומר, יוצא לפי רבנו תם, שכאילו יש שתי רמות של קיום. יש קיום ברמה יותר גבוהה, שזה האכילה. ואגב, הקיום של האכילה, יש קיום נוסף, וזה לא כמו שאמרנו קודם, כאילו שהמצווה זה רק אכילה. גם השאר זה מצווה. אבל כיוון שהקיום העיקרי הוא האכילה, אז לכן תגנו על אכילה. כלומר, לא בגלל שיש בעיה טכנית, שאנחנו לא יודעים מה זה הפסק, אלא בגלל שיש פה נקודה עקרונית, כן? אבל לא מחשש שהוא לא ישן. אלא יש פה נקודה עקרונית, שבאמת עיקר המצווה זה דווקא באכילה. זאת הנקודה העקרונית שיש פה. ולכן, אומר רבנו תם, צריך לברך דווקא על האכילה, ולא על הדברים האחרים.
לכאורה רבנו תם חולק חלוקים על הראש. מהדברים של הראש משמע שהעיקר זה דווקא האכילה. רבנו תם משמע שדווקא העיקר זה השינה. שמהראש העיקר זה השינה. ומהרבנו תם העיקר זה האכילה.
טוב, יכול להיות.
שלפי הראש, הסיבה שלא מברכים על שינה, בגלל בעיה טכנית.
יכול להיות שהוא חולק איתו על זה באמת, האם עיקר הדירה היא באכילה או בשינה? יכול להיות, יכול להיות שהוא חולק. אבל בכל אופן, לכאורה יוצא שיש פה באמת בחינה כזאת של כל המרבה הרי זה משובח. מה יש איזשהו מינימום? המינימום זה האכילה, וזה עיקר המצווה. אבל כל המרבה הרי זה משובח. כלומר, אם אתה יושב יותר, אז אתה מקיים יותר. אתה מרוויח יותר. זה לא שאם אתה יושב יותר, אז כאילו לא קיימת כלום. ברור שקיימת, ככל שאתה יושב יותר, אתה מקיים יותר. אבל יש הבדל בקיום. יש את הקיום העיקרי, שזה האכילה, כיוון שפה אתה מבטא את זה שהסוכה זה הבית שלך. ויש את הדברים שנלווים, כן? כמו שיש לנו כל המרבה לספר אחרי זה משובח. כבר יצאת ידי חובה, אבל הכל לך זה להצטרופה, כן? וזה בהחלט נחשב כקיום של המצווה. כל אחד עם הסתרופה הזה בהחלט נחשב כקיום של המצווה, ולכן ככל שאתה נמצא יותר בסוכה, אתה בהחלט מקיים המצווה של הסוכה, אבל המצווה העיקרית בכל אופן זה המצווה של האכילה וגם של השינה. זה שתי המצוות העיקריות כפי רבנו תם. השולחן ערוך הולך בכיוון הזה של רבנו תם באופן כללי, שבאמת אנחנו נוהגים לברך רק, אך ורק בזמן האכילה, מכיוון שזה, כפי שחכמים תקנו את הברכה. חכמים תקנו את הברכה בעניין הזה. עכשיו, זה איכשהו הבסיס. הבסיס לכל העניין הזה, העניין הזה של תשבו כאן תדור. עכשיו, נכנסים פה ל... הגדרות יותר ספציפיות, ואנחנו נגיע לזה מתוך התשובה פה של רבן זלמן. יש פה מנחת שלמה, סימן מונחת, כן? זה ספר התשובות של רבן זלמן לא ירווח.
לפי הרב נגון, זה סתם מקרה שהוא... יש הבדל אם הוא נכנס לסוכת חברו או בסוכתו, או זה סתם שהוא הזכיר לגבי סוכת חברו, שהוא מברך כל פעם שנכנס?
לא, לא, יש הבדל, כן, יש הבדל.
אבל רגע, הוא מובא בראש.
כן, הוא מובא בראש, כן. כן.
זה רק דווקא סוכת חברו שהוא מברך בלי לאכול?
כן, כיוון שסוכת חברו זה סוכה חדשה, אז זה לא המשך של הקודם. אם זה בסוכה שלו, אז אנחנו רואים את זה כהמשך של הקודם. אז לא מברכים על הכניסה. הסוכת חברו זה כאילו דבר חדש, אז כיוון שיש פה חידוש, אז הוא מברך על סוכת חברו. אז זה נמצא בספר מנחת שלמה. עכשיו, מי שיחפש את זה במנחת שלמה, אז לפעמים יכול להיות שהוא יתקשה למצוא את זה. למה? כי זה מנחת שלמה חלק ב'. טוב, אז מה הבעיה שזה חלק ב'? הבעיה שעם מנחת שלמה חלק ב' יש שני ספרים שונים. יש מחלוקת, כן? אחרי שרבי זלמן נפטר, זכר צדיק לברכה, אז היו שניים שהוציאו מנחת שלמה חלק ב', הוא בחייו הוציא רק חלק א', ואז היו שאספו כל מיני תשובות שלו ואמרו זה יהיה חלק ב', אבל היו שניים שהוציאו חלק ב', אז זה שניים. אז החלק בית הזה הוא לא מופיע בפרויקט של בר אילן. אז זה רק, אז אל תחפשו את זה שם. כן? אבל בכל אופן זה מנחת שלמה, סימן מ"ח. יש לכם פה את הדף. מה? כן, בספרייה של שניהם, מכאן אנחנו סילמנו את זה. אז הוא מביא פה את, את הספר יסוד ושורש העבודה. יש ספר שנקרא יסוד העבודה. הספר הזה זה ספר שהוא בו מוסר, אבל יש בו גם נקודות הלכתיות. והוא אומר דבר כזה, כל רגע ורגע ששעה בביתו חוץ לסוכה, לא דבר הכרחי, עובר על מדוות עשה מן התורה. כלומר, הוא מבטל את העשה. כן? כלומר, בן אדם נמצא בבית, סתם, נמצא בבית. הוא רוצה לדבר בטלפון. אז הוא נמצא ומדבר עם הפלאפון בבית, במקום בסוכה. אז הוא אומר, יסוד השם עבודה, אתה מבטל מדוות עשה. למה? כי אם הבית שלך זה הסוכה, תהיה בסוכה, מה אתה עושה את זה בבית? כן? תעשה את זה בסוכה. אז הוא אומר רב שלמה זלמן, לכאורה הדבריו תמורים, שהרי החיוב הוא רק תשבו כן תדורו, ואם דרכו וכך כל ימות השנה לשעות לפעמים מחוץ לביתו, כן? אז כמו שמותר לו להיות בבית כנסת, מותר לו להיות במקולת, אז מותר לו גם להיות בבית, כל זמן שהוא לא אוכל ולא ישן, כן? אז הוא אומר, יכול להיות שיש בזה עידור, אבל מי אמר לך שזה חובה שהוא מבטל את המדוות עשה? כן? אז כאן הוא בא ונותן לך הגדרה אחרת. הוא אמר לך, אבל אני, דהו, עכשיו הוא מנסה להסביר את היסוד ושורש העבודה. משום דהים נמצא סמוך לסוכה, כיוון שדרך בני אדם שהם נמצאים סמוך לביתם, אין שותים מים, אלא במקום הקבוע, אך אינם היא גם כאן. אמר, הוא אומר, נכון, ירשו לך לשתות מים מחוץ לסוכה. אבל מתי ירשו לך לשתות מים מחוץ לסוכה? כשאתה נמצא בטיול, כשאתה נמצא רחוק, כשאתה צמא, אבל אם אתה נמצא עכשיו פה ליד הבית, אז כל אדם סביר, הוא נמצא ליד הבית, להיכנס הביתה, לשתות מים. אז אם ככה, כשאתה רוצה רק לשתות מים, גם תיכנס לסוכה, אל תעשה את זה בבית. לא, 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 הוא מתחיל, הוא מתחיל.
אם יש שפיר, יש נגרש שיש בזה, כי מנסים שיש עידור של רשתות מים מחוץ לסוכה, אשר חושבה לי, והוא משום נמצא מחוץ לסוכה. הוא מדבר על העידור, גם בסוגה אם הוא אומר, שלהפך שבדי נמצא ברחוק מקום, הוא חושב שאולי יש בזה איסור לחכות לסוכה.
נכון, נכון מאוד, הוא אומר. כן, כן, תכף נראה, אבל מה הוא אומר לך? הוא אומר כך, בשום העידור שפיר נראה שיש בזה. כדי מצינה שיש עידור של רשתות מים מחוץ לסוכה. כן?
הטענה שלה זה שהוא
עובר מבדל מצפצים,
הוא ישוהה בבית
בסוכה, אם
הוא הולך לבית כנסת זה בסדר גמור.
נכון, נכון.
אז הוא מגדיר את הבית שלו
לסוכה. נכון, נכון מאוד. נכון, זה שאמרנו. זאת אומרת, לפי זה יוצא פה חידוש מאוד גדול, כאילו אסור לך להיות בבית בסוכות. מותר לך להיות בכל מקום, חוץ מבבית. כי ברגע שאתה בבית, כנראה שאתה שם בגלל שזה הבית שלך. אתה לא נמצא שם. מה?
זה ברייתא עושה ביתו, זה משנה עושה ביתו הרי.
כן, אבל בכל אופן, השאלה האם כשאתה בבית עושה משהו שהוא לא דבר מובהק שעושים דווקא בבית, אז האם בכך שאתה עושה את זה בבית אתה מוכיח שזה הבית שלך, או אתה עושה את זה בבית כי עכשיו אתה בבית. כן, אבל זה לא מוכיח שום דבר. עכשיו, הוא...
עבר המצוות עשה, אני חושב שהלשון, דיברת שהסוד יסוד השורש העבודה כותב מוסר וכותב על החוק, אבל העיקר אני חושב שהדגש שלו זה הנושא הסוד המוסרי. הוא לא כותב, זה לא כמו אדם שלא נהיה תפילין, בישראל מצוות עשה
שלך. הוא לא מתייחס לזה ככה, הוא מתייחס לזה פה.
אני מדבר לא מה, הוא אומר לפי הלשון של יסוד השורש העבודה, אז אתה תבין אותו לפי...
לא, לא, הוא אומר בפירוש, הוא עובר על מצוות עשה.
זה לא כמו שמישהו ביטל מצוות הנחת תפילין.
כן, כן, כן.
אני חושב להסביר, או אני מציע להסביר אפשרות, שהכוונה היא לא כי... לא שביטל את המצווה וביטל מצווה. הוא לא זכה ב...
זה לא נראה בלשון שלו ככה.
בלשון הוא אומר...
הוא אומר עובר על מצוות עשה. הוא אומר, עובר
במובן זה שלא ביטל מצוות עשה. לא יודע שני כתוב ביטל מצוות עשה. לא שמר, לא טעים. הוא עובר, כוונאי הוא לא זכר.
טוב, לא משנה, אבל אנחנו מדברים פה על העיקרון. כן? העיקרון הוא שאם אתה נמצא בבית, בגלל שזה הבית שלך, אז בעצם, אז באותו זמן אתה צריך להיות בסוכה. כן? זה העיקרון שהוא רוצה להגיד פה. ובסופו של דבר, בקטע האחרון יותר, אז רבי זלמן כן נותן פה איזושהי הגדרה. ובואו נראה רק את הקטע האחרון שלו. כן? לכן מסתבר כדי אמרן שהמצווה היא כפשוטה כן תדור. עדיין אפשר לומר שכל הבא לעשות דבר שהוא רגיל תמיד לעשותו בבית ולא בחוץ, וגם עכשיו אין שום סיבה שמנעתו מלעשות בסוכה, זה שפיר חייב בסוכה מעיקר הדין של תשבו כן תדורו. כן? כלומר, אם הדבר הזה בדרך כלל אתה עושה אותו רק בבית ואתה לא עושה את זה בחוץ, עושה את זה בסוכה, אל תעשה בחוץ. כן? זה בהמשך של הקטע. עכשיו, מסביב לזה...
אבל לכאורה זה גם לכאורה הפשט של הרמב״ם. הרמב״ם גם אומר,
שבעה ימים
תוכל
את שתי בית הדיור,
אבל לא לצאת מהסוכה.
טוב, אדרבה, אם זה הפשט של הרמב״ם זה בסדר גמור. השאלה היא לא מה רצו לעשות. השאלה, מה החובה? יוצא פה... שיש פה הרחבה של החובה, שהחובה היא כמה שאפשר להיות בסוכה, כן? ולא בבית. במקומות אחרים זה פחות בית. תראו, בשולחן ערוך ובמשנה ברורה, אז יש פה כל מיני הרחבות. אנחנו לא נאריך בזה עכשיו, אבל הרחבות האלה באים לגבי דברים שהיום הם דברים שבדרך כלל יש בהם מין קביעות כזאת, כן? בזמנם היה קביעות של שתיית יין, אז גם אם זה לא סעודה, אבל אנשים היו קובעים את עצמם לשתיית יין, כמו במגילת אסתר, כן? שעושים, קובעים משתה. אז הוא אומר, אם קובעים את זה, אז אתה חייב לעשות את זה בסוכה, כי זה מקבל קביעות. אז יש פוסקים שאומרים שיש משקים אחרים שהם עושים את זה. וכתב מחצית השקט, ולפי זה הוא עדין קפה במדינתנו. כלומר, אם אתה מזמין איזה שכן, אתה לא מזמין אותו לסעודה, אבל אתה אומר, בוא תקפוץ לשתות כוס קפה, ואתם מתיישבים ביחד לשתות כוס קפה, אז הוא אומר, יש בזה מין קביעות. אז זה בדרך כלל אדם עושה את זה בבית. הוא לא עושה את זה תוך כדי הליכה, או על הספסל בגן. אז יכול להיות שהוא עושה את זה בבית קפה. אבל בית קפה זה דינו כמו בית מבחינתו, כן? בית קפה זה תחליף לבית. דבר שאדם עושה במסעדה או בבית קפה, אז אסור לו לעשות את זה מחוץ לסוכה, כיוון שכרגע כאילו המסעדה זה הבית שלך. אז נכון שאתה אוכל מחוץ לבית, אבל קבעת את הבית שלך במסעדה. המסעדה זה כמו מלון לשעתיים, שקבעת את הבית שלך שם. אז לכן זה לא אומר שאפשר לעשות את זה בחוץ, כן? יש להבחין בין דברים שמטבעם אדם עושה אותם בחוץ, לבין דברים שאדם עושה אותם במקומות אחרים, אבל הוא הופך את המקומות אחרים כאילו הם בית שלי.
אז אם מישהו הולך לבית קפה, אז הוא לא צריך לשבת בסוכה שם.
בוודאי שכן.
בית קפה יושבים בחוץ, נגיד. יש שולחנות בחוץ.
אבל החוץ זה גם הבית שלו, כן? אז אם אנחנו אומרים ששתיית קפה זה קביעות, לפי השיטה הזאת שהוא מביא פה. אבל הוא אומר, הוא הביא אחר כך שיטה אחרת. ובתשובת עולה שמואל כתב שתיית קפה ושוקולד הפטור. טוב, אז בקיצור, זה תלוי איך אנחנו קובעים את הדבר הזה. מבחינתנו, מה הדבר שאנחנו מייחסים לו קביעות. יש הרבה פוסקים שאומרים שהיום לאכול סעודה בלי לחם, אבל אם אתה אוכל ממש סעודה, אתה אוכל בשר ודגים, וזה היום הרבה אנשים כל יום לא אוכלים לחם ארוחת צהריים, כן? אז זה הקביעות שלהם, אז הם חייבים לעשות את זה בסוכה. הוא לא יכול להגיד, אני אשב בבית ואני לא אכנס לסוכה, ואני אוכל מנה ראשונה, סלט, מנה שנייה דגים, מנה שלישית בשר, קינוח, פירות, אבל לא אכלתי לחם, אז אני יכול לאכול את זה בבית. כן? אז אין דבר כזה. כי זה הקביעות שלו, אם זה הקביעות שלו, הוא חייב לעשות את זה בסוכה.
זה צריך לברך?
מה?
זה צריך לברך?
זה באמת שאלה אם אפשר לברך על זה או לא, אבל בכל אופן ברור שהוא צריך לעשות את זה בבית. כלומר,
בסוכה.
בסוכה. כן? זאת אומרת שאי אפשר להתעלות פה רק בהגדרה הפורמלית הזאת של לאכול לחם, אלא כל דבר שמבחינתו הוא, הנושא הוא קביעות אצלו, צריך לעשות בבית. המחלוקת היא בשאלה בדברים שבעצם אין בהם קביעות, שלפעמים אתה עושה אותם בחוץ ואם אתה עושה אותם בבית, אבל הוא אומר לך, כיוון שעכשיו עשית את זה בבית, אז עשית את זה דווקא בגלל שזה הבית שלך, ולכן אתה חייב לעשות את זה בסוכה. אפילו שזה דבר שלפעמים אתה עושה בחוץ. כן? זה נקודה במחלוקת. אבל דברים שבדרך כלל ממילא אתה לא עושה בחוץ, אז אפילו אם זה לא עניין של אכילה, ברור שחייבים לעשות את זה גם בסוכה ולא בבית.
בדוגמה שנתת, פירות, לא מזונות, לא המוציא, היית מברך ושב בסוכה?
לא.
ברוך
הכל? לא, לא הייתי מברך, אבל אני משתדל לאכול את זה בסוכה. כן, כמה שאפשר. מה?
אצל חברים, כשאתה בא להתארח אצל חבר ואוכל עוגה ופירות...
אז יש מנהגים שונים בזה, אני לא רוצה להיכנס. יש אצל הספרדים לא מברכים, אשכנזים, יש כאלה שמברכים, יש כאלה שלא מברכים. זה... יש בזה מנהגים שונים לגבי מזונות. כל אחד לפי...
העניין של ניגוד בעיון.
כן.
שבאת פה לדוגמה שאומרת שאם אתה... עיון אפשר
ללמוד
בבית,
נכון,
אתה יכול
להתרכז
יותר,
נכון, כי אז מה
בין לימוד ואכילה, נגיד אני
כי בלימוד אתה לא, לימוד אתה מצטער בזה שאתה בסוכה, לכן כן, כן, אבל אם יש לך סוכה שאתה מצטער לאכול בה, אז יש לך בעיה, אז הסוכה אתה צריך לבנות מראש, חייבים לבנות סוכה שלא מצטערים לשבת בה. סוכה, עכשיו נעבור לשתי דקות של משהו שהוא לא הלכתי. סוכה זה בחינה של חסד, כן? זה חסד, סוכה זה חסד. בעיני הכבוד, חסד, אנחנו יושבים בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. זה הסוכות, כן? יושבים בצל השכינה. אדם יושב בסוכה, צריך להרגיש בצילו חימדתי וישבתי. כמו שאומר פה שלמה זלמן, שצריכים להרגיש את הצילה דמאמנותה ככל תענוגי העולם אשר אין אדם מוותר עליהם. זה התענוג הכי גדול שיש. בצילו חימדתי וישבתי. כלומר, הסוכה זה חסד. חסד גדול שאנחנו... בצילו של הקדוש ברוך הוא, תחת ענני הכבוד, מאושפזים, שמים בקדושה. סוכה כולה חסד, כל הימים זה חסד. אבל כפי שאנחנו יודעים, יש אושפזים, יום אחד חסד, יום אחד זה, אבל סך הכל, כל הימים זה בתוך החסד. כן? זה הסוכה. עכשיו, החסד הזה, זה החסד שאחרי הדין של הימים הנוראים. כן? זה כמו אבא שהוא כועס על הבן שלו, מעמיד אותו לדין, אבל אחר כך מחבק אותו. טוב, כן, מבחינת שתהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת, זאת אומרת בהתחלה השמאל דוחה כאילו, יש דין, יש זה, אבל אחר כך הימין מקרבת, יש את החסד הגדול, זה הסוכות. סוכות זה החסד הגדול שאחרי הדין. זה המשמעות של הסוכות, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, זה גם נאמר על סוכות. עכשיו, התכלית של העניין? התכלית של העניין, שנדע שגם הדין הוא ביסודו חסד, מקורו חסד, לכן, אחרי הדין אנחנו חוזרים לחסד. הבריאה כולה היא חסד. עולם חסד ייבנה. ראש השנה הבריאה מתחדשת. ראש השנה העולם נברא מחדש. ועולם חסד ייבנה. כל תכלית הבריאה ותכלית העולם צריך לראות אותו כחסד גמור של הקדוש ברוך. אבל יש לנו בעיה. החסד הזה לא יכול להיות בלי גבול ובלי סוף. כיוון שזה המבול. וזה לא טוב, ואנשים ישכחו מי נותן להם, כמו הנחש, שהוא יש לו אפר בלי גבול, אז הוא שוכח מי בעל הבית ומי נותן. ואז אנחנו מפסידים את הכל, כי כל החסד הזה, זה כדי שאנחנו נדע מי נותן לנו חסד. ונתייחס אליו, ונתקרב אליו, ונתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טוב, ואנחנו רוצים להתקרב אליו על ידי החסד שהוא עושה איתנו. אדם ברוך הוא יזו איתנו חסד, ועל ידי זה אנחנו מתקרבים אליו. אבל אם אנחנו נחשוב שהחסד הוא אינסופי, אז אנחנו נשכח את זה, כן? לכן יש את הדין. הדין בא להגיד מי ששוכח מי נותן לו את החסד, מי ששוכח מי עושה איתו חסד, אז יש תקלה. אז הוא לא יקבל, כן? בעצם הדין בא כדי ללמד חסד. הדין בא כדי שתדע שכל מה שאתה מקבל זה בחסד. ולכן, כדי שהחסד הזה יזרום, אתה צריך להתנהג כמו שצריך. אל תשכח. יום ראש השנה זה יום הזיכרון. כלומר, זה יום הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, אבל זה יום הזיכרון שגם בא להזכיר לנו, כן? שאנחנו תלויים בחסדו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא עצמאים. אנחנו לא יכולים לסדר בעצמנו. כן? אנחנו אומרים בזיכרונות את הסוכים של המעשה איש וזה, אחר כך אומרים, אחרי איש שלא ישכח עקה, מי שלא שוכח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא, אין לו דין, אין לו בעיה, כי זה כל התכלית, התכלית זה לזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא עושה חסד. לזכור כל יום ביום, אנחנו כל כך רגילים שיש לנו, וכל כך רגילים שהכל בסדר, וכו' וכו'. אז אנחנו עלולים לשכוח, מי נותן לנו את זה? מי עושה לנו את החסד הזה? אנחנו עלולים, חס וחלילה, להיות מבחינת הנחש, שהוא מכסה את הכל, כאילו יש אפר, הכל בסדר. אז זהו, אנחנו, הוא בסדר גמור. וזה הבעיה, כי אדם שחי בתודעה של חסד, אז זה מאוד משפיע עליו, זה מאוד מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. אדם שבאמת באמת מרגיש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, אז הוא חי בתחושה של קיום מצוות, הוא חי בתחושה של הודעה, הוא חי בתחושה שהוא חייב לקדוש ברוך הוא. הוא חי בתחושה של אחריות, הוא יודע שמה שנותנים לו, צריך לעשות עם זה משהו, זה לא הפקר, זה לא שלי ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה, אלא נותנים לך משהו כדי שתשתמש בזה, בתבונה, באחריות, כמו שצריך. תיקח אחריות על עצמך, כן? זה התחושה של מי שחי בתחושה הזאת של חסד, שמרגיש שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לו, כן? אז אם אדם, יותר מדי מתרגל לשגרה, ויותר מדי מרגל שהכל בסדר, והוא שוכח את העניין הזה, אז יש לו בעיה. אז הדין בעצם בא מתוך חסד. הדין בא כדי להזכיר שקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל. זה לא דין שמישהו שרוצה להעניש אותך, שמישהו חס וחלילה רוצה לעשות לך משהו רע, אלא ההפך. זה מישהו זה תכלית כל הדין. להזכיר, תזכור את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות, זאת אומרת, הוא שוכח. הוא שוכח את הדבר הזה. שוכח יש הקדוש ברוך הוא שנותן לו, הוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן? זה רוח שטות. אדם שאין לו רוח שטות, אז הוא מבין את זה. שהוא כל הזמן, כל רגע, הקדוש ברוך הוא נותן לו את רוח החיים, את החיים. אתה יכול לעשות משהו. ואתה מחיה את כולם. כן? מחיה. הוא מחיה כל אחד ואחד. זה הדבר הבסיסי, זה קבלת המלכות, שבראש השנה אנחנו צריכים לקבל את המלכות, זאת ההבנה, ההבנה הזאת שאנחנו לגמרי לגמרי תלויים בקדוש ברוך הוא, הוא זה שמחיה אותנו, הוא זה שנותן לנו, הוא זה שמשפיע עלינו, בלעדיו אנחנו לא קיימים בכלל, כל עת וכל שעה, זה קבלת המלכות, זה משמעות המלכות, ואחרי המלכות בא הזיכרונות, אז אנחנו מקבלים את המלכות, אחר כך אמרו לנו, טוב, עכשיו בוא נראה. אם באמת אתה זוכר את זה או לא זוכר את זה. ואנחנו צריכים לזכור שיש דין, והדין הוא דין. הוא דין אמיתי. אבל ככל שאנחנו יותר מבינים שהכל חסד, והדין הוא בעצם רק כדי להכניס את החסד למסלול הנכון שלו, אז הדין הופך להיות דין של חסד. ככל שאנחנו בתפיסה שלנו מסוגלים להפוך את הדין לחסד, כך באמת הדין יהיה גם בצורה של חסד. כן? השאלה אם הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא הדין לכיסא הרחמים תלויה בנו. ככל שאנחנו יותר מבינים את העניין הזה, שבעצם הדין יסודו ברחמים, ואנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא לא כעושה דין, אלא כבעל הרחמים, באמת, אפילו שהוא עושה דין, כי אנחנו מבינים שהכל נובע מהחסד, אז ככה הקדוש ברוך הוא גם תייחס אלינו בחסד. ולכן, אחרי התקופה של ראש השנה, אחרי הימים של הדין, אחרי הימים של יום כיפור, אז הקדוש ברוך הוא חוזר, מחבק אותנו בסוכות, כמו שאמרנו, מצילו, ישבתי וחימדתי, מחבק אותנו, תדעו לכם, הכל זה חסד, וזאת המטרה האמיתית, תבינו את זה, אני ממשיך לאהוב אתכם, להיות איתכם, זה הבחינה של סוכות. וכל התהליך הזה, של בריאת העולם, של הדין, של סוכות, זה תהליך אחד, שהוא בעצם צריך ללוות אותנו למשך השנה כולה. אחרי כל התהליך הזה, אנחנו צריכים לצאת, לפתוח את השנה בהבנה הזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה רק חסד כל הזמן, וכל רגע ורגע אנחנו נמצאים באמת תחת חסותו, תחת חסדו, ומי שחי בתחושה הזאת, כמובן שזה באמת משפיע על עבודת השם שלו כל השנה. יהיה בעזרת השם, נגמר חתימה טובה, ובשורות טובות.
פרשת ניצבים כתוב היום, כמה פעמים כתוב אולי היום פרשת ניצבים? 13 פעם. אומנם זה היום הרק עולם היום דין, אבל זה יש 13 פעמים.